טוב, שלום וברכה. מתחילים עכשיו סדרה חדשה של שיעורים. זה יהיה זמן קבוע, 3:15 עד 4, בעזרת השם, בלי נדר, כל יום שלישי. ואנחנו נדבר בימים הקרובים, כאילו בכל, נדבר על תשובה. רעיון התשובה. אחרי החגים נראה, אולי נעבור לנושא אחר. אבל עד אז תשובה והכנה לראש השנה. נתחיל מגמרא, שאצלכם זה נמצא במקור מספר אחד. זה גמרא מתלמוד ירושלמי שמספרת לנו על מנשה המלך. אומרת הגמרא ככה, וכתיב, וידבר השם אל מנשה ואל עמו ולא יקשיבו, ויבוא אליהם את שרי צבא אשר למלך, כוונה למלך אשור, וילכדו את מנשה בחוכים. זה פסוק. אומר על זה, עכשיו אומרת הגמרא, מהי בחוכים? בחיר מנייקי. מה זה? אמר רבי לוי, מולה של נחושת עשו לו. ונתנו אותו, אותה בתוכו. זאת אומרת, לקחו את מנשה וחשבו להרוג אותו. צבא אויב, תפסו מלך ישראל, חושבים איך להרוג אותו, וחושבים איך להרוג אותו באופן יצירתי, לא סתם איזה לערוף לו את הראש או משהו כזה. הם חשבו משהו מיוחד. אז הדמיון שלהם הגיע מקסימום לזה שאפשר לבשל אותו. אז הם בנו מין סיר ענק, מולה של נחושת, והכניסו אותו לסיר הזה, והיו מסיקים תחתיו, שכיוון שראה שצרתו צרה, מנשה רואה שזה מים מתחילים כבר עוד מעט מבעבע, לא הניח עבודה זרה בעולם שלא הזכירה. התפלל לכל הדתות, כל העבודה הזרה, לא עזרו לו. כיוון שלא יעילו לו כלום, אמר, זכור אני שהיה אבי מקרא אותי את הפסוק הזה בבית הכנסת. מי זה אבי? זה הכוונה חזקיהו המלך, צדיק גדול שקדוש ברוך הוא כמעט בחר בו להיות משיח, אדם עליון, ומנשה הוא בן של חזקיהו. בצר לך, וימצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו כי כל רחום השם אלוקיך, לא ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם, הרי אני מקרא אותו, אני עכשיו מתפלל להשם, אם עונה אותי מוטב, ואם לאו, הכל אפי שווין. אם הוא עונה מצוין, אם לא, אז הוא כמו כל עבודה זרה, אין הבדל. והיו מלאכי השרת מסתמין את חלונות שלא תעלה תפילתו של מנשה לפני הקדוש ברוך הוא. והיו מלאכי השרת אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדם שימיד, שעבד עבדה זרה וימיד צלם בהיכל, אתה מקבלו בתשובה? ולא רק זה, הם אמרו פה קצת, מקצת משבחו. מה זאת אומרת? שהוא רק עמיד צלם בהיכל, עבדה עבדה זרה? הגמרא אומרת שהוא מילא את ירושלים דם מפה לפה, הוא הרג אלפי אנשים. הוא היה ממש רוצח, רשע גמור. הוא כזה שאתם ודאי יודעים שהישעיהו, הנביא ישעיהו, הוא היה סבא של מנשה. והוא, מנשה, הרג את נביא ישעיהו. ואיך הרג אותו? הוא חתך אותו עם מסור, חתך את הראש שלו, לא? כן. זאת היה ממש... ועכשיו, הקדוש ברוך הוא עומד להציל אותו. אז השם עונה עכשיו למלאכי השרת, אמר להם, אם איני מקבלו בתשובה, הרי אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה. כי כל אחד יוכל להגיד, טוב, נכון שאפשר לחזור בתשובה, אבל האווירה כזאת, או מה שאני עשיתי שם, זה כבר אי אפשר. אז מה עשה לו, הקדוש ברוך הוא? חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד שלו, ושמע תחינתו. הדאו דכתיב, והתפלל עליו, ויתר לו, וישמע תחינתו, וישבהו. וישבהו ירושלים למלכותו. אז הוא הציל אותו. איך הציל אותו? במקום אחר שם, אני חושב שיש תיאור כזה במדרש, שפתאום צבא אשור שמעו, מן הייתה להם אשליה כזו, שמישהו תוקף אותם מצד השני של המחנה. אז התחילו שם מהומה ורעש, והתחילו לרוץ. אנשים חשבו שמתחילה מלחמה, ושכחו את מנשה, ועבר שם סוס ונתן מכה בטעות על הדוד הזה. דוד נפל, ומנשה יצא ממנו, וראה שאף אחד לא מסתכל, ברח. ובסופו של דבר שוב הגיע לירושלים ונהיה מלך שוב. אז כשהוא ניצל, כתוב במי שיבו, אמר בר בונה בשם רבי אחא, ברוח שיבו כמו דכתיב, משיב הרוח, וידע מנשה כי השם הוא האלוקים. באותה שעה אמר מנשה, אית דין ואית דיין. ואני מלמד את השיעור הזה כבר הרבה שנים, ופה במכון מאיר לימדתי את השיעור הזה לפני הרבה הרבה שנים, עוד בכיתה אחרת שם של הבניין הישן, וישב שם בשיעור בחור, ושמע את כל מה שאני אומר, ואז הוא אומר לי, זה לא מובן, זה לא הוגן. למה הקדוש ברוך הוא הציל אותו? למה הוא קיבל את התפילה שלו? אז אני אומר, מה זאת אומרת? זהו, עשה התשובה, אומר, מה פתאום? זה נקרא דין? זה דין, יש דיין? זה לא דין, זה הפקרות. מה זאת אומרת? אדם יכול לעשות כל העבירות והקדוש ברוך הוא יסלח? אז זה בדיוק כמו שנוצרות. אתם יודעים, זה בעצם הרעיון של נוצרות, שלא משנה מה תעשה ואיך תעשה, בסופו של דבר, אם אתה מאמין שם ביושקי, אז הוא הציל אותך, כי הוא סבל כבר בשבילך שם על הצלב וכל זה, וכל מיני רעיונות כאלה של הנוצרות, שהשם הוא סולח, מוכל וסולח. אז אומר, אז מה ההבדל בין יהדות ובין נוצרות מבחינה זו? אני אומר, לא, זה לא רק שהשם סלח, המנשה עשה תשובה. אז הבחור הזה אומר, מה זאת אומרת? אני לא מאמין ברעיון כזה של תשובה. מה תשובה? מה זה אומר שזה תשובה? מה המשמעות שאדם עושה תשובה? זה אומר שהוא, ברגע שהוא עושה תשובה, כל מעשים שעליהם הוא עושה תשובה, הכל נמחק. ואז לא משנה מה הוא עשה, אם הוא עשה תשובה, הוא מגיע לגן עדן נקי לחלוטין, כאילו הוא לא עשה כלום. כמו תינוק שנולד אתמול. וזה נקרא שהוא עושה תשובה. והוא שואל אותי, ונראה לך שזה צודק? זה הוגן. אדם רצח מישהו. ועכשיו, אחרי 120, יתומים שלו ואלמנה של נרצח מגיעים לגן עדן. ואת מי הם רואים שם בגן עדן? את הרוצח של אבא שלהם. זה נשמע לך הוגן? אז באמת זה היה שאלה לא פשוטה. זה באמת לא נשמע הוגן. יש למישהו תשובה? מה תשובה? מה היה התשובה? אתם מבינים שיש כאן בעיה מוסרית ברעיון של תשובה? אנחנו כל כך התרגלנו על זה, וכל כך מדברים שהוא חזר בתשובה, ויש אפילו שיר על זה, שאנחנו לא מודעים מה זה אומר. זה צודק? תשובה? זה נקרא יש דין, יש דיין? אז כדי להסביר לכם את הרעיון הזה, וכדי שאנחנו נלמד בעצם מה זה אומר, מה המשמעות של תשובה, אני רוצה נעשה קצת ניתוח. לא צריך לזה. נעשה ניתוח רוחני. מה המשמעות של תשובה? ובשביל זה אני צריך לצייר לכם פה משהו על הלוח. כל חטא או מצווה בנויים משני מרכיבים, שני חלקים. מרכיב אחד זה פעולה, ומרכיב שני זה רצון או בחירה. עכשיו, מה שאנחנו לומדים זה שאם אחד מהמרכיבים הללו חסר, אז אין מצווה ואין עבירה. למשל, אם אדם, נגיד, מה שאנחנו, נגיד, נותן איזה דוגמה לתת, אדם מניח תפילין. הניח תפילין, נגיד זה שחקן, משחק באיזה סרט, משחק שם בחור דתי. ולפי התסריט הוא צריך להניח תפילין. כשמניח תפילין, אז הבמאי אומר לו, דרך אגב, אתה יודע שהתפילין הללו זה תפילין כשרות, הוא תפילין של סבא שלי. סבא שלי היה מי? רב, כן? לכל אחד סבא שלו היה רב. סבא שלי היה רב, אז תפילין כשרות. עכשיו, השחקן אומר לו, מה? אז מה? אז מה שהם כשרות? אז הוא אומר, אם אתה תכוון, יהיה לך מצווה. ממש מצווה, אתה מניח תפילין. אז אם שחקן אומר לו, מה המצווה? שטויות, מה אני צריך מצוות? לא, אני לא רוצה שום מצוות. שדתיים האלה קודם יעשו, ילכו לצבא, אחר כך אני אעשה להם מצוות. פרזיטים. במקרה כזה, יש לו מצווה? הוא מניח תפילין, כשרות. יש לו מצווה? לא, ברור שלא. למה? כי חסר שם רצון, בחירה. למרות שיש פעולה. פעולה קשירה למאדרים. או להפך, אדם יש לו רצון גדול להרוג מישהו, מאוד מאוד רוצה, לוקח רובה עם טלסקופי, מכוון, בום, ופספס, כדור פגע בו על ידו, טיק. האם מבחינה הלכתית זה נקרא עבירה? זה חטא? לא. אין שום פעולה. יש רצון. זה לא אומר שזה בסדר, שמותר לעשות ככה, שאתם, כאילו, זה לא, אנחנו לא מכשירים עכשיו ניסיונות כושלים של המוצאים להורג. אבל מבחינה הלכתית, החטא הוא רק כשמישהו עשה רצון ופעולה. אם היה רצון ואין פעולה, אין חטא ואין מצווה, כן? לא, פעולה, כוונה, פעולה שיש לזה תוצאה. בסדר? יש תוצאה. אז במקרה כזה, זה לא נקרא חטא. עכשיו, אז מה זה בעצם תשובה? תשובה זה כשאדם הולך אחורה בזמן, מגיע לאותו רגע שבו הוא עושה עבירה, והוא רגע לפני שעבירה נעשתה, הוא נוטל משם את הרצון שלו. והוא אומר, אני מוחה, אני לא מסכים עם זה, אני לא רוצה את זה היום. והוא מוחק רצון. ברגע שהוא מוחק רצון, אין עבירה. מה נשאר? פעולה. זאת אומרת, אדם שהוא הרג אותו, עכשיו מת. יש תוצאה. אבל כשאין רצון, אין חטא. זה אחד החוקים של העולם הזה, העולם הבריאה. ככה זה עובד. דרך אגב, עכשיו אנחנו לא מדברים מבחינה הלכתית או רוחנית. אני אומר, כל דבר מבינים שאם גם בבית דין של, בבית משפט היום, בכל העולם, בעולם המודרני, הסביר. זאת אומרת, אם אתה מוכיח שנכון, שנגיד אדם רצח מישהו, הרג מישהו, אבל הוא מוכיח שהוא עשה את זה באונס, לא בשגגה. בשגגה יש רוצח בשגגה, הוא חייב לתת על זה דין וחשבון, הוא גולה אדם מותר להרוג אותו, והוא צריך להגיע לעיר מקלט וכו' וכו', כן? אבל מישהו שהוא מוכיח שהוא, לא שהוא עשה את זה בשגגה, אלא לא הייתה שום אפשרות למנוע את זה. אז הוא לא גולה. לא צריך ללכת למקלט, וגואל אדם אסור להרוג אותו. זאת אומרת, אנחנו דנים את האדם בעיקר על הכוונה שלו, על הרצון להרוג, שיצא לפועל, כן? שהתגלה במעשה. אבל העיקר זה הבחירה, לא מעשה. אז מה זה בעצם תשובה? תשובה זה מין מנהרת הזמן. זה כאילו אתה הולך אחורה בזמן, מגיע לעבר, ומוחק את הרצון. ואז אין חטא. זה משמעות של התשובה. עכשיו, אז איך אפשר להגיע אחורה בזמן? מה, יש לנו פה, זה מדע בדיוני, אתה יכול להגיע אחורה, קדימה, זה, מה, איך אפשר לעשות את זה? כן? מה? כן. אני עוד מעט אסביר במה זה שונה, אבל כן, פה זה אדם, הוא עושה שינוי מאוד מהותי באישיות שלו. אבל זה עוד לא הסבר מלא, עוד מעט אני אביא. עכשיו, אז איך הוא מגיע אחורה בזמן? אלא, כמו שאנחנו יודעים שהעולם שלנו בנוי על פי חוקי טבע, חוקי פיזיקה, ביולוגיה, פסיכולוגיה, ככה הוא גם בנוי על פי חוקים רוחניים, מטאפיזיים. וכשאדם מנסה לחיות או חי על פי חוקים מטאפיזיים, אז הוא באמת משנה את המציאות. כמו שאנחנו רואים את זה בגמרא, יש גמרא במסכת פסחים, אצלכם זה מקור מספר 3, אומרת הגמרא ככה, 7 דברים נבראו קודם שנברא עולם, ואילו הן תורה, תשובה, גן עדן, גיהנום, כיסא הכבוד, בית המקדש ושמו של משיח. זאת אומרת, יש דברים ראשונים שנבראו בבריאת העולם, שזה למשל, זה אור. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ויאמר השם, ויהי אור. והיו דברים ראשונים לפני כן, לפני אור, למשל, חושך על פני תהום, או תהום, ועוד דברים אחרים. הם היו דברים הראשונים שנבראו בעולם. אבל היה משהו שקדם לעצם העולם. מה ההבדל בין דבר ראשון שנברא בעולם ודבר שקדם לעולם? מה ההבדל? בכרונולוגיה. כן, אפשר להגיד ככה, אבל ממש כרונולוגי בלבד, אם זה קודם לבריאת העולם. אתם יודעים, העולם זה לא כדור הארץ. העולם זה כל ההוויה, כל בריאה, עצם הבריאה. לא רק כל היקום, הכל. כל חוקי פיזיקה. המציאות. זה העולם. ואם זה דבר ראשון שנברא בעולם, אז הוא כפוף לחוקי העולם. ואם הוא קודם לבריאת העולם, אז הוא מעל החוק. ואחד הדברים שהוא מעל החוק זה תשובה. תשובה, תורה, כיסא הכבוד, שמו של משיח, גן עדן, גיהנום, תורה. וברגע שאתה מעל החוקים, אז אתה שולט בעבר, הווה, עתיד, אתה יכול לשנות. אתה לא יכול להגיד את כל הסיפור הזה, מה שציירתי לכם את זה פה, אתה לא יכול לעשות את זה בקניין, אתה לא יכול לעשות את זה בקידושין. אני אומר, אני חוזר אחורה בזמן ומוותר קניין. לא, אי אפשר. אבל תשובה כן אפשר. זה רעיון של תשובה. שאתה מתעלה מעל המציאות הפרגמנטרית ומגיע לאחדות, אחדות הכל. כן? כן, נכון, זה חלק מהתשובה. הכפרה היא כאן לא, זה רק אחד הדרכים לעשות תשובה. כן, מטרה היא תשובה. ואם אדם עושה תשובה, אז הוא מתעלה מעל הזמן. אז בעצם זה הבדל, זה אחד ההבדלים בין סליחה ובין תשובה. אומר על זה רב קוק, אצלכם זה מקור שתיים, התשובה נוטלת את הרצון שכבר נתגשם במעשה וקנה לו כוח הוויה של גבורה עד ששיבר בעוזו גם את העוז של המוסר והאמונה. ומכיוון שהאור האלוקי מתעורר יפה והרצון נעיקר מעיקרו, כן, זה הסיפור פה, שרצון נעיקר מעיקרו. איננו חוזר לתוהו, כי אם פועל הוא בעוזו על יסודו של עולם להטביע בהוויה כולה רצון כביר לאור וטוב, וזדונות נעשות כזכויות ממש. זאת אומרת, יש כאן מציאות שבה יש מהפך כזה בזמן. אולי אני אתן לכם עכשיו מה שיוסי אתה שאלת לגבי הסליחה ונוצרות, אז אני אסביר לכם עכשיו מה ההבדל בין סליחה לתשובה. וכדי להסביר את זה, אני אספר לכם סיפור שקרה גם לפני כמה שנים. הגיע אליי תלמיד ואומר סיפור כזה. הנה יש פה מישהו כותב לנו פה, תנאי מוקדם שעל בסיסו זה נברא עולם. כן, הוא צודק, נכון, תנאי גם, נכון. תנאי עולם, נכון. בכל אופן, הגיע אליי תלמיד שמספר סיפור כזה. לפני כמה שנים הוא אמר לשון הרע על מישהו, וזה לא היה לשון הרע, זה היה הוצאת שם רע, וגרם לו נזק מאוד מאוד גדול. בעקבות לשון הרע שהוא אמר, פיתרו אותו מעבודה את האיש ההוא, ועשו לו צרות, והוא היה צריך לשנות מקום מגורים שלו, לעבור למקום אחר, כי זה היה במסע עבודה אחרת, אבל רחוק משם, אז הוא יצא, בקיצור, זה עשה לו בלגן, 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 בגלל שהבחור הזה שבא להתייעץ איתי, עשה לו את זה, את הנזק הזה. וכעבור כמה חודשים שקרה אז איתו, שהוא הזיק לו, פתאום הוא שם לב שגם לו מתחילים לקרוא אותם הדברים שקרו לו. גם אותו פיתרו מעבודה, גם הוא היה צריך לעבור דירה, וצרות, צרות, כל מיני צרות, והוא לא מצליח למצוא לעצמו שידוך. נפגש, ולא הולך לו. והוא איכשהו באינטואיציה קישר את זה למה שקרה שהוא הזיק לבחור ההוא. אז הוא הבין את הרעיון והלך לאיש ההוא שהזיק לו ואמר וביקש ממנו סליחה. והוא אומר, כן, בסדר, שטויות, אני סולח, תעזוב, לא קרה כלום. הוא אומר, לא, תגיד לי שלוש פעמים, מחול לך. הוא אומר, בסדר, כן, אני אומר לך, מחול לך, זהו, בסדר, כן, טוב, יופי, תודה רבה, והוא הלך. עברו עוד כמה חודשים, והצרות לא נגמרות, אחד אחרי השני, עוד ועוד ועוד ועוד, ואין שידוך. אז הוא מבין שזה לא סתם, הוא שוב חוזר להוא, ואומר לו, תגיד לי שאתה מוכל לי גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, וגם בכל הגלגולים שהיו קודם, אתה מוכל לי על הכל מכילה גמורה, וגם לעתיד לבוא. כן, אני מוכל לך, בסדר, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, וגלגולים קודמים וגלגולים הבאים, הכל מוכל לך. מכילה גמורה שלמה. והבעיות ממשיכות. ועכשיו הוא בא אליי, והוא אומר, מה אני יכול לעשות? מה הסיבה? מה הבעיה? למה זה לא נגמר? אז אמרתי לו, למה אתה ביקשת ממנו סליחה? אז הוא אומר, כי עשיתי לו שם, אז זה אומר, ולמה אתה צריך את זה כל כך הרבה? הוא אומר, כי כל הזמן יש לי בעיות, מה אני אעשה עכשיו? אמרתי לו, אתה ביקשת ממנו סליחה בגלל שיש לך בעיות? הוא אומר, כן. אמרתי, וככה זה נגמר. הוא אמר, נכון, הבנתי, תודה רבה, אני נבילה. זאת אומרת, למה הוא ביקש סליחה? בגלל הבעיות. הוא לא רצה לחזור בתשובה. הוא לא רצה לתקן. הוא לא רצה לעשות שינוי באישיות שלו. אלא מה אכפת לו? למה הוא בא לבקש סליחה? כי היה שווה לו. אז זה לא תשובה, זה אינטרס. הוא רצה רק סליחה. וזה הבדל בין יהדות ובין הנוצרות, ובכל הדתות אחרות שעוסקות בזה. זאת אומרת, זה לא במקרה שביהדות, בתפילת 18, יש קודם תשובה, ואחר כך סליחה. מתי אנחנו אומרים, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו, למה? מתי? רק אחרי שאמרנו על תשובה, אז סליחה ומחילה זה דבר חשוב וטוב. אבל אם אכפת לך רק מסליחה, אז זה נוצרות. כן, רצית להגיד משהו? נכון. נכון, אני עוד אחזור למנשה, נכון, אתה צודק, נכון, אמת. אתם מבינים, כל הרעיון של תשובה, זה לא שהשם שולח לך, או שאדם מישהו מסוים שולח לך, או שאתה חיפרת על משהו, זה לא. כל הרעיון של תשובה זה שאדם מתהפך, הוא הופך למישהו אחר. זה כמו גר שמתגייר. זה לא סתם, הוא... כמובן, יש מדרגות בתשובה, ויש אפילו הרהור תשובה, הוא עושה שינויים גדולים במציאות, בעולם כולו וכו' וכו', יש גם ערך להרהור תשובה. אבל מצב כזה, שכמו שאמרתי קודם, שזה מוחק הכל, והוא מגיע לגן עדן טהור, כתינוק שאתמול נולד, אז בשביל זה צריכה להיות תשובה מאוד עמוקה, מאוד גדולה. כזאת תשובה שהיא בעצם הופכת את האדם למישהו אחר. זאת אומרת, כשמישהו עושה תשובה אמיתית עד הסוף, אז הוא הופך זה לא רק טרנספורמציה, זה מטמורפוזיס. אתם יודעים מה זה הבדל בין... מטמורפוזיס זה כאילו הוא הופך להיות לבריאה אחרת. זה משהו שונה מאוד. תסתכלו, אומר על זה רמב״ם אצלכם במקור 4. מדרכי תשובה להיות עכשיו צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כוחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו, כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותו המעשה ומשנה מעשיו, כולן, לטובה, והולך ולדרך ישרה, וגולה ממקומו, שגלות מחפרת עוון, מפני שגורמת לו להכנעה, להיות ענה ושפל רוח. ואומר רבי יונתן אייבשיץ, מקור 4א', קבלת תשובה מחוטא הוא מגדר תחיית המתים. כי רשע בחייו קרוי מת, וכאשר ישוב הרי הוא ככלי מחייה, בכלל מחיה מתים. וכשאדם חוטא שר נשמתו, והתפלל לקדוש ברוך הוא שיחיהו, כן, זאת אומרת, שיחיהו בטל של תחיית המתים וכל זה, זה בעצם משמעות של חזרה בתשובה. אז במקרה כזה, זה משהו אחר לגמרי. זה לא מצב כזה שעכשיו, כמו שהוא שאל אותי בתחילת השיעור, אז הוא אמר, נראה לך הוגן, נראה לך צודק שהאדם הזה הרג את אבא שלו ועכשיו יתום ואלמנה יפגישו אותו בגן עדן יגידו לו כן הנה עכשיו הוא גם בגן עדן ודאי שזה לא צודק, ודאי שזה לא ישר, זה באמת נוצרות אבל זה לא המצב, זה לא סיטואציה. כשאנחנו מדברים על שינוי של תשובה אנחנו מדברים על משהו שזאת נשמה אחרת. שנייה. זאת אומרת, אותה אלמנה ויתומים, הם בחיים אף פעם לא יפגישו את האיש הזה, את הרוצח. הם לא יראו אותו בגן עדן. מי שיהיה בגן עדן זה כבר כביכול מישהו אחר, אדם אחר, נשמה אחרת. ולכן זה לא יכול לקרות דבר. זאת משמעות של תשובה. כן, אתה רצית להגיד משהו קודם? אתה קודם הרנת, לא? אתה אמרת. כן, כן, אנחנו על זה, אני מתלבט לדבר איתכם על זה או לא, כי לא נשאר לנו הרבה זמן. אני כנראה אצטרך לתת על זה שיעור בפני עצמו, איך הזדונות הופכות לזכויות. זה דבריו של ריש לקיש וכל זה, זה סיפור. אבל... אז בעצם, כן, אתה גם רצית להגיד משהו? כבר עניתי, כן. בסדר. אז עכשיו, בעצם, אנחנו מבינים מהי משמעות של תשובה בשלב הזה. ובזה יש הבדל גדול בין יהדות, לא רק כנגד העבודה הזרה, אלא גם כנגד מטריאליזם, אתאיזם, כפירה. כי גם מבחינת התפיסה האתאיסטית, אין אפשרות לתשובה. תסתכלו מבחינה מהותית, באתאיזם יכולה להיות רק סליחה. רק מכילה. אין תשובה. כי מי יחזיר לך את התשובה? מי יחזיר אותך בזמן אחורה? מי ישנה את הנשמה שלך? אין כל זה. זאת אומרת, אתאיזם, מסתכלות הכפרנית, אני עכשיו לא מדבר על חילוני, כי רוב החילונים, כי ידעו אנשים מאמינים, הם פשוט לא מקיימים תורה מצוות, אבל אני מדבר עכשיו על האתאיזם עקבי. מה הוא אומר? הוא אומר שבעצם... רוע זה דבר שהוא נצחי, הוא תמיד יהיה. רוע תמיד, אי אפשר לתקן את הרוע בשורש. מישהו יכול לסלוח לך, אתה פגעת בו, הוא סלח לך. אבל תיקון יסודי, שורשי, שזה מישהו אחר, אף פעם לא יקרה. זאת אומרת שמבחינה הרוחנית, לא הרוחנית, מבחינה פילוסופית, אדם שהוא כופר הוא בעצם פסימי ביסודו. כי מה זה פסימיזם? זה לא חצי כוס ריק, חצי כוס מלא. פסימיזם זה משהו שאתה לא מאמין שיש טוב מוחלט. יש טוב תועלתי. ויש רע מוחלט, נצחי. הוא אף פעם אי אפשר לשנות אותו, אי אפשר לתקן. כן? כן, כן, כן. ההבדל הוא כמו שסיפור הזה שסיפרתי לכם קודם על זה שהוא רצה לעשות שינוי. למה הוא נהיה עכשיו נוצרי? כי הוא רוצה שלא יהיה לו גיהנום וכו' וכו', אבל הוא לא צריך בשביל זה לעשות שינויים במעשה, בפועל, בתכלס. הוא לא צריך להשתנות. הוא צריך רק להאמין. אנחנו מדברים על זה שאדם צריך לבחור להיות טוב, לרצות לתקן, לשנות. וזה מה שהבין מלך מנשה. הוא הבין, הוא הרי היה חכם, הוא היה רשע, אבל הוא היה חכם. הוא הבין שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יסלח לו. כי אם הוא באמת סולח לו, אז זה הפקרות. אז למה הוא כן עכשיו מקבל תשובה? כי יש דין ויש דיין. זה חוק אוניברסלי, חוק מטאפיזי של המציאות. שהקדוש ברוך הוא חייב לסלוח לו. זה דין. זה לא... טובה. וזה מה שהסברתי, שיעור נגמר, ואני יוצא מהשיעור, והבחור הזה רץ אחריי, ואומר לי, הרב, עם כל הכבוד בזה, סליחה שאני הפרעתי בשיעור וכל זה, אבל אני לא, עדיין לא מקבל, אני לא מאמין שיש תשובה, וזה, יש דברים כאלה שאי אפשר לסלוח. הוא אומר, דע לך שאני אישית עשיתי דברים נוראים, ואני לא מאמין שהשם יסלח לי. אמרתי, כן, מה אתה מתכוון? אז הוא אומר, אני, שלושת עבירות שיש דברים הכי חמורים שאסור לעשות, אני עשיתי. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אמרתי, וואו, איך זה? הוא אומר, זה בכלל לא קשה, זה לא כזה שזה שם משהו בספרים כתובים. ואחרי צבא, נסעתי להודו, הייתי שם באשרם, וזה עבודה זרה גמורה. עבדתי עבודה זרה שם כמה חודשים. היה לי קשר עם אישה נשואה, וזה גילוי עריות. והייתה לי תאונת דרכים שבעקבותה מישהו נהרג. אני לא מאמין שהשם יסלח לי. ואז אני הסברתי לו את כל הרעיון הזה, שזה דין, זה לא רחמים. ואיך נקרא חוק המטאפיזיה הזה, שעל פיו ודאי אם הוא עושה תשובה, הכל מתחפר? הוא נקרא שערי תשובה אינם ננעלים לעולם. זה כתוב במדרש איכה רבה בפרק ת' אצלכם זה מופיע בפרק ג' סעיף ת' ו' אצלכם זה מופיע במקור 6. ואז שאלתי את הבחור, הסברתי לו את כל זה ואמרתי לו, דרך אגב, איך קוראים לך? אומר, הרב, אתה לא תאמין. איך קוראים לו? מה? איך קוראים לו? מנשה. אז אמרתי לו, טוב, אם קוראים לך מנשה, אז אני חייב להקריא לך עוד פסקה ברב קוק. הלכתי, הבאתי לו את אורות התשובה, וזה אצלכם מקור 7. כשאדם שב בתשובה, איננו מניח את התשובתו, אף על פי שיש בידו דברים המעכבים את התשובה. שנדמה לו שאינו יכול לשוב עליהם, ומכל מקום הוא אוחז ברעיון התשובה. סוף סוף יבוא גם כן לשוב מאותן הדברים המעכבים את התשובה. ואז תהיה אורת התשובה למפרע גדולה מאוד. ומתוך יציאתה מן המיצר, מתוך העיכובים הגדולים הפועלים בכוח עוז וחוזק וחזק מאוד, תהיה מהמינים, דהיינו מהסוגים, הנבחרים של תשובה, החותרים את המחתרת לקבל את תשובתם של בעלי תשובה שאינם ראויים להתקבל כמנשה וחבריו. וידך פירושה זיל גמור. תשובה טובה.